אז מה היה לנו? היה לנו ככה שיש, דיברנו על התקפיה והתהפכה, דיברנו על לשם שמיים, ודיברנו על בכל דרכיך דאהו, שתי מדרגות. דיברנו על זה שאדמור זקן כאילו מתעלם לפי שעה מהבחינה הפרווה. זאת אומרת, מאותו אדם שאוכל, משתמש, נהנה, מנהנה עולם הזה. אבל הוא לא עושה את זה לשם תאווה, הוא עושה את זה כי לצורך הגוף הפשוט, אפילו בלי לחשוב, הוא לא כך מונח בתאווה של זה, הוא לא חושב על התאווה שבזה. הוא אוכל כי הרגילו אותו לאכול, כי הוא רעב, הוא אוכל, איך אוכל, הוא לא, אף אחד לא אמר לו שצריך לעשות משהו מיוחד שם. וגם הוא קשה לעצמו, הוא לא ממש מונח בכל העניינים האלה, הוא שקוע בענייניו, אבל הוא צריך לאכול, אז הוא אוכל. אז במצב כזה אמרנו שכנראה שאין ברירה אלא לומר ש... שאותו אדם הוא פשוט לא משנה שום דבר במצב של אותה קליפת נוגה שהוא צורך אותה, שהוא משתמש בה. אבל אם הוא אוכל את זה לשם שמיים, ועוד יותר מזה בכל דרכיך דאהו, דהיינו, שבעצם השימוש שלו, ההנאה שלו בענייני העולם הזה, הוא מקיים מצווה, כמו למשל סעודת שבת וכיוצא בזה, מתברר החיות שבה בשר, ביין, במוצרים האלה, במצרכים האלה, בעניינים האלה שהוא משתמש בהם, ועולה להשם כעולה או כקורבן, עד כדי כך.
לא למצווה, אלא בדיוק להפך.
אוקיי.
הוא אכל בלי שום כוונה, אוכל כשר, ואחר כך, במקום ללכת ללמוד, הוא הלך ודיבר בדיבורים אסורים, או עשה איש שהוא
איסור. בפשטות לכאורה כן. אם הוא משתמש בכוח שהוא קיבל מזה לעניינים בלתי רצויים, אז שוב, כיוון שבמקור זה דבר מותר, אז זה יורד אכן ונכלל לפי שעה, כמו ש... למה זה יורד כשהוא אוכל את זה לשם תאווה? כי הוא עשה בזה עבירה. הוא עבר וביטל מצוות עשה של קדש עצמך במותר לך. כך...
למה זה רק לפי שעה?
כי...
נגיד הפוך. כשהוא לא התכוון שום דבר...
זה כבר התברר. לא, שם זה כבר התברר. הרע נדחה, הטוב עלה, אין פה יותר קליפת נוגה. אתה לא יכול להחזיר אותה לפה. מאיפה תביא אותה? היא כבר לא פה. בטלה מן העולם. ולא רק היא בטלה מן העולם, אלא כנגדה כל השלוש קליפות הטמאות שקיבלו ממנה גם בטלו.
אין פה מציאות שיכולה לחזור.
נכון.
אוקיי, אבל...
מה שאין כן, כאשר הוא עושה בזה עבירה, בין אם העבירה היא בשעת מעשה ממש, ההפוך של בכל דרכיך דאהו, זה שהוא אוכל לשם תאווה, וההפוך של כל מעשיך יהיו לשם שמיים, שהוא אוכל כדי שיהיה לו כוח לעשות עבירה. ואז זה יורד לפי שעה, וברגע שהוא חוזר ו... חוזר בתשובה באופן כללי, חוזר להשם ולתורתו, חוזר לעבוד את השם, הדברים האלה עולים חזרה ומשתחררים, הם לא אסורים. במהות הדבר הזה הוא לא אסור, זה לא פשוט לקחת דבר שהוא במהותו היתר ולהפוך אותו לאיסור. לא שזה לא אפשרי, זה אפשרי. אדם שעושה חרם או נדר או כל מיני אופנים כאלה, קונם עליי וכיוצא בזה, יכול לאדם לאסור על עצמו משהו. אבל שוב, זה איסור ההנאה, זה לא שגופו הופך להיות שלוש קליפות הטמאות. טוב.
איך אבל
תיקנו
את זה? אנחנו אומרים שזה יורד. לפי שעה, עד, הוא חוזר
וחוזר
לקיום תורה ומצוות.
טוב.
הוא חוזר לקיום תורה ומצוות רק כעבור כמה ימים או שנה. אין כבר שרידים של אוכל הזה.
אנחנו כבר, לכן אנחנו הדגשנו בשיעור שעבר, שבפירוש כבר לא מדברים על האוכל, מדברים על הניצוץ האלוקי. הרי גם כשאנחנו חיים מהאוכל, זה לא שאנחנו חיים מהאוכל. זה ממוצא פי השם שבאוכל. מוצא פי השם שבאוכל זהו אותו הניצוץ האלוקי שמחיה אותו. הניצוץ אלוקי לא קורה לו שום דבר אף פעם. הוא יכול לעלות, הוא יכול לרדת, אבל הוא נשאר הוא לא יכול, הוא לא מתבטל.
אז האם נגיד שהגוף שלנו מלא ניצוצות אלוקיים מכל האוכל שלך? אז זאת אומרת שאדם זקן הוא מלא ניצוצות כי הוא אוכל הרבה יותר מאשר תינוק בן משנתו וכדומה.
יכול להיות שהוא גם העלה אותם לקדושה, אז הם כבר לא נשארים אצלו. הם תרמו לחיות הגוף שלו, והם עלו על ידי שהוא השתמש בכוחות האלה לעבודת השם, אז הם עלו, הוא גאל אותם. דיברנו על הפירוש של הבעל שם טוב, על הפסוק בתהילים כבזיין, רעבים גם צמאים, נפשם בהם תתעטף, הנפש של האדם מתעטפת באותה, מתעטרת ומתעטפת באותם הניצוצות האלוקיים האלה, ועולה יחד איתם למעלה, דיינו שהאדם מרוויח התעלות רוחנית, כתוצאה מההתמסרות שלו לעבודה הזאת של ברור הניצוצות. ולכן גם העיסוק הזה יכול להביא לאדם תועלת בעבודת השם שלו, כמו חמרה וריחה פקחין שאמר רבה, וכמו עדלו אמין הלך מאורת, עדלו אכיל לביסרה דה תורה, כן, אותו חכם שהתלמיד שאל אותו שאלה והוא לא ידע לענות. ולמחרת הוא פוגש אותו והוא עונה לו על השאלה. הוא אומר לו, זה שלא יכולתי אתמול בערב לומר, לענות לך, כי באותו היום עוד לא אכלתי בשר של שור. אז לא שהוא ירש את החוכמה של השור כשהוא אכל את הבשר שלו, אלא שבזה שהוא קיים את העניין הזה של שמירת הבריאות של הגוף שלו, ואכילה לצורך עבודת השם, ובתוך השור הזה, הבשר של השור הזה, כמו שדיברנו על כל העניינים שמדומם, צומח וחי, יש בהם ניצוצות אלוקיים נעלים ביותר, אז כאשר הוא העלה את הניצוץ שהיה בבשר שהוא אכל, אז הניצוץ הזה נתן סוג של עלייה גם לנשמה של אותו החכם. וכיוון שהוא נתן עלייה לנשמה של אותו החכם, אז במילא הוא עלה יחד איתו. טוב, אחרי זה מה קורה כשאדם מזוללי בשר וסובעי יין למלות אהבת גופו ונפשו הבאמית? אז אמרנו, על ידי זה יורד חיות הבשר והיין שבקרבו, ונכלה לפישה ברע גמור שבשלוש שליפות הטמאות. עד מתי? אז הוא אומר, וגופו, אחרי זה אומר, אחרי שירד החיות ונכלל ברע גמור, אז גופו נעשה להן לבוש ומרכבה. וזה בדיוק מה ששאלת קודם, מה קורה עם כל המאגר של כל אותם העניינים שעדיין לא הצלחת לטפל בהם כמו שצריך? אז הגוף של האדם נעשה לבוש ומרכבה למי? לשלוש קליפות הטמאות, שעכשיו הן באות וכביכול יונקות את החיות שלהם לפי שעה מאותו הניצוץ של קליפת נוגה, שהוא במעשיו הרעים הוריד אותו לתוך שלוש קליפות הטמאות. וזה מה שנקרא, חיל בלה ויקיינו, שסוף סוף אמנם הוא בלה איזושהי חיות של קדושה, אבל סוף סוף כשאדם ישוב לעבודת השם ולתורתו, אז הוא יצטרך להקיא את הניצוץ הזה, אותה הקליפה שבלעה אותו לפי שעה, תצטרך להקיא אותו, וכמובן שגם לה ייגרם כתוצאה מזה איזשהו סוג של תיקון וברור וזיכוך וביטול בעצם למען האמת. טוב, אז הוא אומר, וגופו נעשה להן, דיינו לאותן שלוש קליפות הטמאות, נעשה להן לבוש ומרכבה לפי שעה, עד אשר ישוב האדם ויחזור לעבודת השם ולתורתו. למה זה מחכה ואיך זה יכול להיות שהרי כבר אין פה את הבשר ואת היין, כמו ששאלת? אז באמת הבשר והיין עצמם כבר לא כאן, אבל הניצוץ של הקדושה בוודאי קיים, והשלוש קליפות הטמאות שבלעו אותו לפי שעה, שנהנות ממנו לפי שעה, גם הן קיימות. ואדרבה, הגוף של האדם נעשה לבוש לאותם הקליפות האלה שבאו ליהנות מהניצוץ הזה של הקדושה, שהוא הוריד. אבל לפי שהבשר הזה סוף סוף היה בשר קשה, בשר היתר ויין קשר, וכמובן שמעניין לשים לב לחילוק בין בשר היתר ויין קשר, היין הוא קשר במהות שלו. בפרט אם גם היה, לא היה חייב להפריש עליו תרומות ומעשרות, נניח שזה היה יבול של חוץ לארץ, אז מלכתחילה הוא קשר. מה שאין כן הבשר, הוא בשר שבמהות שלו הוא בשר כשר, אבל הוא עדיין לא מותר לאכילה. כי הוא צריך לשחוט אותו, וצריך למלוח אותו, וצריך לעשות בו כל מיני תהליכים כדי שהוא יהיה מוכשר לאכילה, ראוי לאכילה. אז הבשר הוא בשר היתר, ויין כשר. לכך יכולים לחזור ולעלות, לא הבשר והיין כמובן, אלא הניצוץ שהיה בהם, יכולים לחזור ולעלות עמו בשובו לעבודת השם. ועכשיו הרבי מרוויח מהביטוי הזה היתר, הוא בעצם בא להגיד לנו דבר מאוד מעניין, מדוע החזל משתמשים בביטוי הזה מותר ואסור, מה המשמעות הפנימית של העניין הזה של מותר ואסור? מסביר הרבי שזהו לשון היתר ומותר, מאיפה זה בא הביטוי היתר ומותר? כלומר שמה ההפך של מותר, ההפך של מותר זה אסור. וגם מותר הפירוש שהתירו את נניח את הכבלים שלו, את האיסורים שלו. ואסור הפירוש כמו אסיר בבית הסוהר שהוא לא יכול לצאת. אז על 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 מאכלים כאלה שאנחנו אומרים שהם מותרים, מה הפירוש? הניצוץ האלוקי שבהם הוא מותר, דהיינו כמו מישהו שהוא חופשי לנפשו והוא יכול לעלות למעלה. מה שאין כן, מאכלים אסורים הם אסורים. למה הם אסורים? כי הניצוץ האלוקי שם, וסוף סוף יש ניצוץ אלוקי, כבר סיכמנו בכל דבר בבריאה, כי הקדוש ברוך הוא זה שבורא ומחיה ומחדש את כל העולם. אז אבל הניצוץ האלוקי שנמצא בתוך הדברים האסורים הוא אסור. מה הפירוש? הוא בבית האסורים, הוא קשור. איך אפשר גם משם לצאת? זה אנחנו עוד מעט נדבר. שזהו לשון היתר ומותר, כלומר שאינו קשור ואסור בידי החיצונים שלו יוכל לחזור ולעלות להשם. אז זה בעצם המצב. המאכלים הקשרים שאדם אכל אותם לא רק שלא לשם שמיים אלא גם לשם תאווה, המאכלים האלה הם יורדים לפי שעה לשלוש קליפות הטמאות, אבל מיד הם עולים וחוזרים יחד איתו כשהוא שב לעבודת השם. לכן אנחנו לא אומרים לאדם שלא אוכל לשם שמיים אל תאכל, סוף סוף הוא יחזור לעבודת השם והוא יקבל בדיעבד את כל הכוחות האלה, ולכן באמת בן אדם שחוזר בתשובה, פתאום הוא מקבל המון כוחות, הוא לא יודע מאיפה זה בא. אז עכשיו פתאום יש לנו עוד תוספת של ביאור לעניין. למה, מאיפה באים כל הכוחות האלה? באים מכל הדברים שהוא לא העלה לקדושה עד עכשיו, במכה אחת עכשיו, פתאום הוא מרגיש כוחות אדירים. אחר כך הוא כבר נכנס לאיזשהו סוג של שגרה, נכנס, חוזר לתלם. אבל בתחילת הדרך הוא בעצם על כל דבר משתמש בכוחות אדירים שכל החיים שלו הוא בעצם אגר בכל המאכלים המותרים שהוא אכל. מה קורה עם מאכלים אסורים? תכף נדבר.
לפני כן, עוד פעם
אם הוא אכל בשר כשר ושתה יין מותר או כל מיני תאוות מאכל אחרות, תאוות אכילה אחרות, והוא עשה אותם באופן כזה שא' שהם מותרים, ב' הוא בפירוש לא רק שהוא לא אכל אותם לשם שמיים, הוא גם לא אכל אותם בסתם כי הוא היה רעב, אלא הוא הלך וחיפש אחרי התאווה המסוימת הזאת והזאת והשקע כל כולו במילוי תאוותיו ורצונותיו, בזה הוא מוריד את הניצוץ הזה לשלוש קליפות הטמאות לפי שעה. אני מניח שישנם עוד אופנים, לא מעניין להיות יצירתי כרגע ולחפש איך אפשר לעשות עבירות, אבל בפשטות אפשר לעשות עוד עבירות עם מאכלים כשרים. לאכול בזמן שאסור לאכול. סוף סוף אנחנו בערב תענית עכשיו. אז גם כזה אופן יש. ואולי ישנם עוד אופנים. דבר נוסף חשוב שהוא אומר כאן, הוא אומר כאן בשורה הבאה, רק שהרשים הוא ממנו נשאר בגוף, ועל כן צריך הגוף לחיבוט הקבר. אז בואו, יש לנו פה שתי משימות עיקריות, אולי שלוש. משימה הראשונה, להבין מה הפירוש שנשאר רשים הוא בגוף. ממה נשאר רשימו בגוף? הגוף של האדם הזה שאכל מאכל כשר לשם תאווה, הגוף שלו נהנה, הגוף שלו התחזק, הגוף שלו נבנה מדבר שהוא בעצם עכשיו היה אסור. נכון שהאיסור שלו לא היה איסור מוחלט, אבל הוא היה איסור לפי שעה, כיוון שהוא הוריד אותו לשלוש קליפות הטמאות. אז עכשיו הוא חזר והעלה את זה לקדושה. אבל הגוף הזה נבנה על יסוד רעוע, על יסוד של שלוש קליפות הטמאות. וכיוון שכך זה משאיר איזשהו רושם על הגוף. הביטוי רשימו זה כמו שהיה כתוב פה משהו ומחקו את זה, אז רואים איזה שרידים, איזה זכר. נשאר איזשהו זכר על הגוף, מהעובדה שהגוף הזה עד לפני כך וכך זמן, קיבל חיות משלוש שליפות הטמאה. ואת זה צריך לנקות.
לכאורה, אם אחרי זה יתאמץ, יתייגע בלימוד תורה ובמצוות, למה שזה לא ינקה גם את זה?
מי אמר שלא?
אז למה צריך להיות
הקבל? אז קודם כל נסביר, אז זו המשימה השנייה שלנו. מה שאתה מדבר זה המשימה השלישית. חיבוט הקבר זה שלב, כפי שחזל מסבירים בעניין הזה, זה שלב שהוא כמו שיש מכינה לכיתה א', או מכינה לישיבה, או מכינה, אני לא יודע למה, אז יש, לא כל דבר אפשר לעשות מיד. צריך להתכונן, להיות ראוי, להיות מוכשר לדבר. אז יש מכינה על הגיהנום. המכינה לגיהנום זה הדבר הזה שנקרא חיבוט הקבר. ובדרך משל, הרי אנחנו מבינים שהמושג של גיהנום, גם אחרי שאנחנו כבר מבינים שזה לא עונש גשמי חלילה, כי מדובר בעולם שהוא עולם נשמות, עדיין לא כל כך מובן לנו מה זה העניין הזה של גיהנום ולמה צריך את זה. כפי שחזל מסבירים, ובחסידות בוודאי מוסבר באריכות, המושג הזה של גיהנום בוודאי שהוא לטובה כמו כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם. זה לא שהקדוש ברוך הוא חיכה לשעת הכושר שהוא יוכל חלילה להעניש מישהו ולצער אותו ולגרום לו רע. אלא שיש רצון אמיתי של הקדוש ברוך הוא שכל אדם יגיע ויקבל את החלק שלו ואת השכר שלו על התורה והמצוות שהוא למד ועשה. אבל יש פה בעיה. מה הבעיה? לפעמים הוא לא ראוי להיכנס לגן עדן. הוא צריך להיכנס לגן עדן, לקבל שכר. לא תמיד אפשר להיכנס. יש לך עבירות שמפריעות לך להיכנס לגן עדן? טוב. אז יש איזשהו מכון כזה לניקוי יבש, או רטוב, או לפי העניין, כל מיני אופנים. ושם מכשירים את הנשמה שהיא תוכל להיכנס לגן עדן. אחרת היא תיכנס לגן עדן וזה יהיה מאוד לא נעים, עם כל הלכלוך של העבירות, כמו שקראנו, ונפש כי תחטא, ממש לאחרונה קראנו בתורה, ונפש כי תחטא נעשה פגם מסוים בנפש כתוצאה מזה שאדם עובר עבירה. אז לא ייתכן שהאדם, הנשמה עם הפגם הזה תיכנס ככה לגן עדן. אז היא צריכה לעבור בגיהנום כדי להיטהר ולהתנקות מזה, ויש בזה אופנים שונים שאין כאן המקום להאריך בהם. מה קורה כשלמישהו ישנו סוג של עבירות, סוג של עוונות, שפוגמים בגוף שלו. הגוף לא יכול לתת לנפש לצאת ממנו ולהגיע, ללכת לחלקה, עד שהגוף בעצמו לא עובר איזשהו תהליך. אם המשלנו את הגיהנום לנניח מכונת כביסה, נחשוב מה קורה כאשר בגד מגיע אחרי שמישהו לבש אותו, וכולו מלא גושים גושים של בוץ. והכיסים מלאים אבנים. הרי לא תכניס אותו כך למכונת הכביסה. וגשמי אותו יגרום קלקול למכונת כביסה, או שזה יגרום שהלכלוך ייבלה בו ויספק בו כל כך טוב, שכבר אי אפשר יהיה להוציא את זה. המכונת כביסה מועילה לנקות לכלוכים מסוימים, אבל יש גבול ליכולות שלה. כך גם בגיהנום. וכך יוצא שלפעמים כשמישהו פגם בגוף הגשמי שלו על ידי מעשה של עבירה, אז ישנו שלב מקדמי שנקרא חיבוט הקבר, ששם הגוף עובר איזשהו תהליך של טיהור, כמו אותו בגד שדבוקים עליו גושים גדולים של בוץ, אין ברירה, צריך להסיר אותם לפני שמכניסים את הבגד לכביסה.
אבל הגוף לא ראוי לזה שמגיע לגיהנום ולגיהנום?
אבל יש, נכון, אבל ישנה הזיקה בין הגוף והנפש. וכל זמן שהגוף לא יכול לשחרר את הנפש בצורה רגילה, ולתת לה ללכת לגורלה, אז עדיין הקשר הזה נשמר ביניהם. ולכן לפני שהנשמה יוצאת לגמרי מן הגוף, היא צריכה, הגוף צריך להיות נקי. והשלב הזה שנקרא חיבוט הקבר, זה אותו השלב שבו הגוף מתנקה מאותם הפגמים שבו, ואז הוא יכול לשחרר את הנפש שהייתה בתוכה בצורה נינוחה, נקרא לזה. יפה. עכשיו אנחנו מגיעים למשימה השלישית שלנו, והמקור למה שאנחנו אומרים נמצא בלוח היום-יום, וכמובן יש לזה עוד מקורות, אבל מבחינתנו זה מקור מספיק טוב. בלוח היום יום הוא מביא שישנו, ישנה הגדרה כזאת, שכאשר אדם עוסק חלק השישי מהמעט לעת באותיות התורה, על ידי זה הוא פותר את עצמו מהצורך באותו שלב שנקרא חיבוט הקבע. שישית מהמעט לעת האדם יעסוק באותיות התורה, אנחנו במילא מתפללים ואומרים תהילים, ועוד כל מיני עניינים כאלה שאנחנו עושים, כן? יש לנו כבר חלק, אה? זה כבר נכלל בחשבון.
האם זה אותיות, כמו שהוא צריך להוציא מהפה, או שהוא...
בפשטות, כיוון שאנחנו מדברים על זיקוך הגוף, אז מן הראוי לכאורה היה להיות פשוט, שמדובר על אותיות שהוא מוציא בפה בדיבור.
זה שהוא יושב בשיעור ומקשיב, זה לא...
לכאורה לא, למרות שיש גדר כזה של שומע כעונה, אבל הרי הוא לא נהנה מהגשמיות של העולם הזה באופן של שומע כעונה. הוא לעס במלוא פיו. אז גם כאן הוא צריך ללעוס את הדברי תורה במלוא פיו.
צריך למסור שיעורים,
זה תיקון גדול. כן, כיוון שכבר דיברנו כל כך הרבה על גיהנום שלא כדרכנו ושלא כדרכה של תורת החסידות, צריך לספר בפורום הזה סיפור מאוד מעניין. יום אחד יושב אדמור הזקן בחדרו, ופתאום הוא יוצא מהחדר, נכנס לבית המדרש שהיה בסמיכות מקום, ופונה לאברכים שיושבים שם בבית המדרש ומשתף אותם בחוויה מאוד מעניינת. הוא בא לספר להם על פסק דין מעניין שהיה ברגעים אלו בישיבה של מעלה. לבית דין של מעלה הגיעה שאלה דחופה וחמורה ביותר. הגיהנום נשרף. איך בדיוק, מה היה שם, מערכת הקירור התקלקלה, לא נראה לי שיש, יכול להיות שיש מערכת של קירור שם גם, יש גם גיהנום של שלג. בקיצור, הייתה איזושהי תקלה שם בעניינים האלה של הגיהנום, או ששוב, לא חייב להיות שזה תקלה, הוא מיצה את עצמו כבר, זהו. בקיצור, אין גיהנום. אין גיהנום זה חמור מאוד, מכיוון ששכר ועונש זה יסוד בתורה. והייתה שאלה, הגיעה שאלה בבית דין של מעלה, מה לעשות? איך לפתור את הבעיה הזאת? ולמרות שהבעיה הייתה עם זה שאין גיהנום, הפתרון לא היה לבנות גיהנום חדש. הפתרון היה, כך נפסק בבית דין של מעלה, הפתרון היה לעשות גן עדן חדש. ומה שעד עכשיו היה גן עדן, מכאן ואילך יתפקד על תקן של גיהנום. והסיפור המעניין הזה, דרך אגב, הרבי גם סיפר את זה בהתוועדות. זאת אומרת, הסיפור הזה הוא סיפור מאושר ומוסמך. יש לו עוד כל מיני... נלווים, אבל הם לא כל כך מוסמכים, לכן לא נספר אותם בפורום הזה. מה שכן מעניין הוא שכשמנסים להבין קצת מה זה אומר, זה בעצם מאוד מחדד את ההבנה שלנו לגבי מהותה של התורה הזאת שאנחנו לומדים כאן, תורת החסידות. בעצם תורת החסידות פתחה לנו את העיניים. וראינו שיש הרבה מעבר למה שחשבנו שזה עד היום גן עדן. אם עד היום יהודי חשב על גן עדן במונחים של אף אחד לא יפריע לי ללמוד קצת גמרא, עכשיו נפתחו לו העיניים, והוא מבין שלהישאר רק עם לימוד הניגלה של התורה, בלי לימוד פנימיות התורה, זה גיהנום. אז מה שהיה עד עכשיו גן עדן הפך להיות גיהנום. ויש גן עדן חדש, גן עדן של גילוי פנימיות התורה. שזה כמובן קשור לכל התהליך שהעולם עושה, לקראת הייעוד הנפלא של מלא ארץ דעה את השם כמים לים מכסים, ולא יעסק כל העולם אלא לדעת את השם, שזה מה שאנחנו עושים בלימוד תורת החסידות. יהיו כל ישראל חכמים גדולים ויודעים דעת בורם, וכו' וכו'.
זאת אומרת, זה בעצם שיווק של כל אלה שהיו בגן עדן במשך אלפי שנים, ופחות. זאת אומרת, האבות ומשה רבנו היו בעצם בגן עדן שהיום, אחרי
שהתבטאה תורת
החסידות, אז
עלינו מצא בשבילם
הוא כבר...
נכון. וכיוון שצדיקים אין להם מנוחה והלכו מחיל אל חיל והם קום על הזמן עולים, אז מסתבר שהם גם הגיעו לגן עדן החדש. ובפרט ברגע שהגדירו את מה שהם היו עד עכשיו כגיהנום, אז בוודאי שהם לא אמורים להישאר שם. וכשהיה אחד מזקני החסידים שהתוועד זמן קצר אחרי שנפטר, אחד ממי שהיה ידוע בתור אחד מגדולי ישראל שלא עסקו בלימוד החסידות, ואותו חסיד זקן התבטא בהתוועדות שלו שעכשיו שהוא הגיע, אותו יהודי, אותו תלמיד חכם עצום, הגיע לעולם האמת, ועכשיו הוא מקנה בילד קטן שיושב ולומד תניא, נעשה רעש גדול בעולם. הרבי דיבר על זה בהתוועדות, הוא אמר שהדואר הרוויח הרבה כסף, מכיוון שהוא קיבל מאות, אם לא יותר, מכתבי מחאה, על איך חסיד יכול להגיד כזה דבר. והרבי אמר, אבל מה אני אעשה שהוא צודק? שבאמת, בעולם האמת, יש צער גדול מאוד למי שמגיע לעולם האמת ומגלה שהוא הפסיד את ההזדמנות שלו להיות כאן בעולם וללמוד פנימיות התורה, אז זה צער גדול. בפרט כפי שהזוהר הקדוש אומר, שיש כזה אדם שלא עוסק בלימוד פנימיות התורה, הוא יכול להיות חכם מופלא ורב רבנן. והזוהר אומר שחכם מופלא ורב רבנן זה ראשי תיבות חמור. כי כמו החמור שנוח לו רק לאכול את התבן, גם אותו חכם מופלא ורב רבנן עוסק רק בחלק המובן של התורה, בחלק הנגלה של התורה, בהלכות, ולא עוסק בטעמים הפנימיים של התורה, בלימוד פנימיות התורה. יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המושיח לעולם ועד.